ערב טוב לכולם. הבטחתי לכם שאני אסביר לכם למה אני ממש מתרגש, וזה גם יעזור להתחבר לנושא שלנו היום. אז הסיבה שאני כל כך מתרגש זה שבית ילדותי, שזה הבית שבו הייתי מאז שנולדתי ועד סוף כיתה א', כלומר השנים הכי הכי יסודיות, הנימים הכי דקים של זיכרונות הילדות, הבית הזה הוא מאחורי הקיר הזה בדיוק. ירקון 171, שם ביליתי את שנתיי הראשונות, פה מאחורי הגדר במבוקים הזאת, פה למדתי לסלול אופניים. ממש פה על הרחבה הזאת, וזיכרונות מאוד מאוד, אתם יודעים, החומרים הכי בסיסיים שהילדות הקדומה עשויה מהם, זה בשבילי פה. פה היה מקום מוזנח עם נרקומנים, עם לכלוך, ואני ממש זוכר אגב את הפלסטיקים הצהובים האלה, וכמובן כיכר אתרים, והקולוסיאום, ולעשות, יש שם מין שבלול כזה שהייתי הולך בו, וכל אבן פה, כל פינה פה, זה בשבילי רגע מכונן מהילדות המוקדמת. וזה מתחבר, זה יצא מאוד מעניין ומאוד בהשגחה, שפה אנחנו מעבירים את השיעורים האלה, כי עד הרגע האחרון לא ידענו איפה נעביר את השיעורים האלה, וחיפשנו המון מקומות בתל אביב. ובסוף אריאל אמר, טוב, אלא בוא נעשה את זה פשוט בכיכר אתרים, ופחדנו שזה בחוץ וזה פתוח וזה, אבל זה יצא טוב, זה יצא נכון. וזה בעיקר יצא נכון לאור הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא בעצם, קראתי לזה ריסטארט, איך להתחיל מחדש את הנשמה, גם השם עבר כמה גלגולים, אבל בעצם המילת מפתח שתלווה אותנו כאן, אנחנו נשים אותה ככה באמצע הרחבה שלנו, אנחנו נפתח אותה ונתבונן בה ונתבונן בה מחדש, המילה הזאת היא תמימות. אנחנו רוצים לדבר על קודם כל להבין את המילה הזאת טוב, להבין מה היא אומרת, מה היא לא אומרת, ואנחנו רוצים להבחין בין סוגים שונים של תמימות, ובעיקר לדבר על איזה מין מושג שמלווה אותי הרבה שנים, אני חושב עליו הרבה שנים, שמכנים אותו תמימות שנייה. תמימות שנייה זה תמימות שאנחנו רוצים להבין מה היא אומרת בדיוק. יש הבדל בין התמימות הראשונה לשנייה, וזה בעצם נושא שלבר אותנו עכשיו ארבעה מפגשים. אז הנושא זה איך להתחיל מחדש, או איך להצליח להגיע, בין אם זה לשחזר או לשקם, או שזה ליצור משהו חדש שלא קיים, איזושהי סוג של תמימות, שלמות, מלאות, על רקע של תמימות שהלכה לאיבוד. כלומר שיש איזו תמימות שהיא ראשונה והיא הולכת לאיבוד, אז תכף נפתח את זה, ואז יש שאלה מה עושים אחרי זה. ואת זה ננסה להבין, ננסה להבין את זה בארבעה מפגשים. וכל פעם זה יהיה משהו אחר, קראתי לזה, אני יכול להגיד לכם את השמות, אולי זה ישתנה תוך כדי תנועה, אבל השמות כרגע, המפגש הראשון זה להתחיל מחדש, שזה המבוא, ואז המפגש השני זה לחלום מחדש, ואחרי זה זה לבחור מחדש, ואחרי זה זה לאהוב מחדש. וכמו שאמרתי, מילת המפתח כאן זה סוגים של תמימות. אז זה בעצם הנושא שאנחנו רוצים לבחון אותו כאן, ויש לזה המון מה להגיד והמון מה לחשוב ואולי גם קצת לפתוח ביחד. אז אנחנו רוצים להתחיל באיזשהו מקום באמת בהתחלה. בהתחלה זה להתחיל מהמילה תמימות, כמו שאנחנו יותר רגילים לזהות את המילה הזאת. תמימות, אתם יודעים מה, לפני שנתחיל אולי נעשה סבב מהיר, תזרקו. מה עולה לכם כשאתם שומעים את המילה הזאת? אסוציאציה ראשונה, דימוי ראשון, דבר ראשון שעולה לכם מהמילה הזאת. נאיביות. ילד. חוסר ידיעה. טוב לב.
חולשה.
שלווה. רושם ראשוני. פעם ראשונה.
חוסר דעת.
חוסר דעת.
חוסר
מסער. יפה, זה הכל מילים טובות. מה שאני רוצה לדבר עליו, שזה מה שאני קורא לתמימות הראשונה, זה בעצם באמת הרבה מאוד דברים. בוא נגיד את זה ככה, אני פה אמרתי לכם, אני חוזר לילדות, כל אחד יש את הילדות שלו בנוף שלו, וכל אחד יודע מה הילדות שלו, שאנחנו נולדים לתוך מעגל של הרבה הרבה מאוד תמימויות. אנחנו תמימים, שזה באמת כל המילים שנאמרו פה, זה תמימות שבנויה על חוסר ידיעה, על אי ידיעה, על זה שיש דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, שקיימים בעולם, אנחנו לא מודעים אליהם, ואנחנו תמימים לגבי, בואו ניתן רשימה פשוטה, אולי תוסיפו, אנחנו תמימים לגבי ההורים שלנו, אנחנו בטוחים שהם אנשים מושלמים, מדהימים, חסרי מגרעות, חסרי חולשות. אנחנו תמימים לגבי בני האדם בכלל, שאנחנו אולי נוטים להניח שהם טובים. אנחנו תמימים לגבי העולם, רוב הילדים אני חושב גדלים איזושהי תפיסה שיש איזשהו אלוהים, מישהו למעלה ששומר, ואולי הוא עושה ניסים, אולי הוא ברא את העולם, קוראים לזה סיפורים בבראשית, והם תמימים לגבי עצמם, אולי הם בטוחים שהם יכולים הכל או יודעים הכל או מבינים הכל, ותמימים לגבי אולי העולם, נראה העולם נראה להם מאוד מאוד קטן, אבל בעצם הרבה יותר גדול ומסובך. ומה שקורה, וזה בלתי נמנע, זה שכל אחת מהתמימויות האלה נשברת במוקדם או במאוחר, בצורה נעימה יותר או פחות. ההורים, אנחנו יודעים שמגלים שהם, יש להם גם בני אדם, הם לא מושלמים, יש להם חולשות ויש להם פגמים, יש להם חטאים. אנשים שאנחנו חושבים שהם טובי לב, אנחנו מגלים פעם אחת מספיק שמישהו אחד, ילד אחד, יעבוד עלינו, ירמה אותנו, יברח לנו, יעליב אותנו, יפנה לנו גב, פתאום יעבור לחבורה השנייה, ויש את סכין בגב, ואנחנו מאבדים את התמימות הזאת, והיא לא יכולה לחזור. ואנחנו מגלים שאנחנו לא מבינים את העולם, אנחנו מגלים שאנחנו יודעים נורא מעט, אנחנו מגלים שאנחנו לא יכולים דברים שנדמה לנו שאנחנו יכולים, ואנחנו מגלים שתפילות לא תמיד עובדות ולא מסתדרות, ואנחנו מגלים שהחיים לא נמשכים לנצח ואנשים מתים, ואנחנו מגלים שלא תמיד רואים אותנו ואת הפנימיות שלנו ומתחשבים בנו כשמישהו פתאום מתייחס אלינו בצורה רעה. יש אנשים שעוברים את זה בצורה של טראומה, ויש אנשים שפשוט עוברים את זה כי החיים מתקדמים, ואז המעגלים האלה הם קטנים מדי יחסית לחיים, אנחנו גדלים ואנחנו, עצם הגדילה שלנו שוברת את החלונות האלה מהפנים החוצה, זה יכול לשבר מהחוץ פנימה, זה יכול לשבר מהפנים החוצה, אבל זה בטוח בטוח נשבר. אני יכול להגיד לכם, אני פה בגל זיכרונות, אז אחד הדברים שאני זוכר ממש מהילדות המוקדמת, זה שלפחות בכמה נושאים, בכמה דברים, אני הבאתי תמימות מאוד מוקדם, כמעט לא היה לי את התמימות הראשונה לגבי הנושאים האלה. אחד הדוגמאות הכי חזקות עבורי, זה שהבית שלנו, הבית מאוד מיוחד, אבא שלי טייל בכל העולם, הבית היה מלא חפצים אקזוטיים ומעניינים מכל העולם, קרניים של חיות, פיגיונות, מסכות אפריקאיות, שיניים של קרישים, אור של נחש גדול, המון דברים. ואחד החפצים האלה, בין כל המדפים האלה, המעניינים, היה לא פחות ולא יותר גולגולת אדם, אמיתית, שדווקא מצא באיזה מערה בארץ. גולגולת אדם הייתה מונחת על המדף, בין החפצים, כמו איזה חפץ אמנותי. בלי לסת תחתונה, אם בא לכם לדמיין. ואני בתור ילד מאוד קטן, הייתי משחק איתה. הייתי מחזיק אותה, הייתי מסובב אותה, הייתי מציץ לה לתוך החור של העמוד שדרה, לתוך הרצים של העיניים. כשמסתכלים פנימה זה נראה כמו מערה פלולית, עם קצת אור שנכנס פנימה. ומכיוון שעניין אותי, היה לי מודל כזה של גוף האדם, אז הבנתי שיש מוח ולב ומי גס ומי דק, ומאוד אהבתי את הדברים האלה. אז שאלתי את האחיות הגדולות שלי, שאלתי איפה המוח? היה פה מוח, אם הוא לא יכול לצאת, החור קטן מדי. ואמרו לי, תולעים אכלו את המוח. אחרי שאדם מת, התולעים נכנסות ואוכלות את המוח. וזה היה לי פשוט, במובן מאליו, זה אפילו לא היה טראומה, זה פשוט היה מונח אצלי, באיזשהו מקום זה היה התמימות שלי קצת, שכל המחשבות והחלומות והזיכרונות, הכל נאכל ונעלם. היו עוד כמה דברים כאלה, ועוד פעם זה מאוד שונה מאדם לאדם. אבל, ולכן גם הנקודה היא לא להתרכז בשאלה, נגיד באיזה מין קורבנות כזאת, כואב לי, מפריע לי, אני כועס שאיבדתי את התמימות בתחום הזה והזה, בשלב הזה והזה, למה זה לא קרה מאוחר יותר? כן, אפשר ללכת עם זה קיצוני, אפשר לחשוב אנשים שנפגעו מינית, שכל הכניסה שלהם לעולם המיני הייתה של פגיעה, זה דבר נורא וקשה. וזה באמת קשה, וזה באמת שונה לגמרי מלאבד את התמימות הזאת אחרת. וגם בתחום הזה שהצגתי, אבל הנקודה היא שאני רוצה עכשיו שנפגיש אותה, זה לא ניפול עכשיו למקום הזה, אלא נתרכז בעובדה שזה לא משנה איך זה קורה, ולא משנה מתי זה קורה, בסוף זה קורה. ובסוף הציור שלי על מה זה בני אדם, מה זה יחסי אנוש, מה זה העולם, כמה רוע יש בעולם, יש שלב שאדם מגלה את השואה. יש שלב שהוא באמת מגלה את זה, ואז הוא רואה את הסרטים, קורא את הספרים, הולך ליד ושם. זה לא משנה איך זה קורה ומתי זה קורה. כי בסוף בסוף כל התמיות האלה נשברות. וזה מין עובדה קיומית, אנושית, שצריך להבין אותה, ולהפנים אותה, ולהבין גם שהיא לא חוזרת, והיא לא יכולה לחזור. כלומר שכל ניסיון להחזיר אותה, זה ניסיון ללכת, זה קוראים לזה גן עדן של שוטים. אם מישהו מנסה לחזור ולהאמין שכל בני האדם טובים בליבם, או שאהבה, זה בטוח, יש אהבה אחת לנצח, והלב לא יכול להישבר ולא יכול להתאכזב, והאדם קרוב לא יכול להתרחק. מי שמאמין בזה אחרי שהוא הבאת התמימות הראשונה, זה באמת נהיה נאיביות. זה באמת נהיה נאיביות. התמימות הראשונה היא נאיבית. כי היא בנויה על זה שלא יודעים כל מיני דברים. עכשיו, זה קורה לכל בן אדם בחיים שלו. זה חייב לקרות. כי מתישהו בחיים הוא יגדל, וגם מנסים אגב, יש כל מיני חברות כאלה בעולם. גם פה בארץ, ובעולם היהודי, וגם במקומות אחרים, שמנסים לגונן על החברה, על הקהילה, עושים אותם במין חממה. ומנסים להסתיר להם את העולם. גם שם זה לא יעבוד. זה לא עובד. בשום חברה כזאת. לא בעולם החרדי, ולא באמיש, ולא בשבט באמזון, אז שבסוף החוקרים יגיעו אליו. והוא בסוף ייחשף לטכנולוגיה, והוא ייחשף למורכבות, והוא ייחשף לכל מה שיש בעולם. עכשיו, מעבר לזה, שכל בן אדם עובר את זה באופן אישי, אם אנחנו מסתכלים על ה-200 שנים האחרונות של החברה האנושית, אני מדבר כרגע על החברה המערבית בעיקר, אבל בעצם היא מביאה את זה לכל העולם, אנחנו רואים דבר נורא מעניין. אנחנו רואים שכל החברה, כל התרבות המודרנית, כל הדבר הזה שנקרא האדם המודרני, שאנחנו כולנו בעצם נולדנו לתוך המצב הזה, ואנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו, ומראים שם ש-200 שנה זה מאוד ישן, אבל בעצם זה כמו אתמול מבחינה היסטורית. כל העידן המודרני עומד בסימן של, אפשר להגיד שכמו שהאדם מתבגר, גם האנושות מתבגרת, אז העידן המודרני עומד בסימן של שבירה של המון המון תמימויות. כלומר, זה הפך להיות מחוויה אישית של כל אחד ברגע מסוים בחיים שלו, זה הפך להיות חוויה קולקטיבית של כל האנושות היום. ובאיזשהו מקום אנחנו בתוך הזעזוע. אנחנו בתוך, אתם יודעים, יש דבר שנקרא הלם תרבות, ויש, היה ביטוי כזה, הלם העתיד. הלם העתיד זה שהעתיד בא נורא מהר, בטכנולוגיה מהירה, בשינויים מהירים, ואנחנו חווים את הלם העתיד. העתיד בא אלינו יותר מהר מה שציפינו שהוא יבוא, ואנחנו חווים את זה, אבל זה חשוב להבין מה עובר עלינו. אז חשוב להבין, לתת לזה שם. ואחד השמות זה שאנחנו חווים ברמה הקולקטיבית מה שכל ילד חווה ברגע מסוים בחיים, וזה שהמון תמימויות נשברות לו די בבת אחת. אני אתן כמה דוגמאות. אז אנשים חיו באזור גיאוגרפי מוגבל. והיו מסעות, היה מרקו פולו, והיו סוחרים, והיו כל מיני דברים. אבל זה היה מאוד רחוק, וזה היה שמועות, וזה היה קרקסים נודדים, וזה היה ספרים, כשבכלל היה ספרים. כשממציאים את הדפוס, אז מה שלימד אותי הקומר או הרב או המורה, שהוא לימד אותי דברים מאוד מסוימים, אני מגלה שיש המון המון דברים אחרים שאנשים חושבים ואומרים. וכשמגלים יבשות אחרות וחוצים גבולות ואפשר ונהיה גם יותר מהר להגיע אל המקומות האלה ואנשים משם יכולים לבוא לפה, העולם שלי, השדה הראייה שלי, המעגל, פעם זה היה המעגל של האור של המדורה של הסטורי טלר, הוא התפוצץ לצדדים. ובבת אחת אני רואה המון המון נרטיבים שונים, והמון תפיסות עולה ודתות ואמונות, וזה מערער. אנחנו בתוך הערעור הזה עדיין. וכל מי שמבלה באינטרנט ולא רק, וגם לומד באינטרנט, אז הוא עדיין חווה את זה. כל הזמן, עוד נרטיבים ועוד תפיסות. אז זה דבר אחד. דבר אחר זה כמובן אחרי זה שורה של כל מיני, אחרי זה, אתם אומרים, לפני זה מדע. המדע פתאום מסביר דברים שהיו בטוחים שהם על טבעיים. פתאום ליקוי חמה אפשר לחזות אותו. אי אפשר להגיד שזה איזה מין, שכרגע מתחדש משהו למעלה וכועסים אלינו. כי אני יכול לדעת 20 שנה מראש מתי יהיה ליקוי החמה הבאים. והרבה יותר מזה. וברק ורם. וזה עושה דמיסטיפיקציה של העולם, מאוד מאוד קשה. ואז זה הולך עם כל מיני הוגים, שקוראים להם פרויד ומרקס וניטשה ודרווין, שהם באים וכל אחד שובר עוד איזה מסך. ואני חשבתי שמותר האדם מן הבהמה, אז בא פרויד ומראה בכל מיני צורות די משכנעות שאנחנו עדיין בהמה, אבל עם איזה סופר אגו קטן למעלה, ובא מרקס ומראה שכל התרבות האנושית זה מאבקי כוח ומעמד, ובא ניטשה ואומר שזה הרצון לעוצמה, ובא דרווין ואומר שזה הכל הישרדות, וחוזר מרקס ואומר שכל הדברים שאתה מנסה עדיין להאחז בהם, שזה הבטחות על עולם הבא ועל נשמה ועל הישארות הנפש, זה אופיום להמונים, זה כל מיני דברים שמסממים את האנשים הפשוטים כדי שהם לא יתקוממו ולא יתנגדו לכל מיני סדרים חברתיים, וככה פתאום מהר מאוד מספרים מחדש את כל הסיפור. ובהמון מהדברים האלה זה מרגיש בדיוק אותו דבר כמו התמימות הראשונה של כל אחד שהולכת לאיבוד, שאחרי שאני קורא את הדברים האלה לחזור אחורה אני לא יכול. אני לא יכול להעמיד פנים שפרויד לא נולד, ולא כתב מה שהוא כתב. אני לא יכול, זה לא יעזור כמה אני אתאמץ. ואם אני אתאמץ, אני אהיה באיזה גן עדן של שוטים, כי אני אתעלם ממשהו. זה לא יעזור כמה אני אנסה לשכנע את עצמי, שאנחנו לא יודעים את מה שאנחנו יודעים על המוח, ועל תהליכים כימיים וחשמליים במוח, ולהאמין שיש שם איזה מין קופסה, ותוך הקופסה שוכנת נשמה, וזה כזה פשוט ונחמד, ואז כשהגוף מת, הנשמה היא כמו נשימה, היא כמו איזה רוח כזו, שמנשבת דרך העצבים, שהעצבים זה מין צינורות של רוח, ככה חשבו, וזה לא צינור של רוח, הוא מוליך אותות חשמליים, ויש שם נורוטרנסמיטורים כימיים, וכל הידע הזה הוא לא הולך לשום מקום, הוא לא צריך ללכת לשום מקום, בגלל שהתמימות הראשונה הייתה מבוססת על אי ידיעה. במובן הזה זה טוב שהיא מתנפצת, והיא חייבת להתנפץ. אז עכשיו, זה נורא חשוב להבין את זה. קודם כל להבין את העולם שאנחנו חיים בו, ולהבין שאנחנו בסוג של פוסט טראומה. העולם כולו בפוסט טראומה. אנחנו יתומים. היה לנו אבא שבשמיים, וזה מובן מאוד מאוד אינטואיטיבי, שלא ניתן להטיל בו ספק. שאי אפשר לחשוב על זה אחרת. והיום אי אפשר שלא להטיל בזה ספק. וגם אדם הכי מאמין בעולם, הוא חי במרחב שזה משהו אחר. אתם יודעים שאני נורפתי מדע בדיוני, שבמדע בדיוני אחת השאלות תמיד, בסרטים ובטריילרים, זה Are we alone in the universe? האם אנחנו לבד ביקום, האם אולי יש עוד חייזרים, אין חייזרים, אנחנו לבד או לא לבד. עכשיו שואלים את השאלה הזאת, Are we alone in the universe? אין הכוונה היא, האם יש אלוקים או אין אלוקים, כי ברור שאין. הכוונה היא, האם יש עוד יצורים וכוכבים אחרים. ואחת הסיבות ששואלים את השאלה ופוחדים מהתשובה שאנחנו לבד, היא שבעצם, ככה אני חושב, אני חושב שאני מנסה לנתח כאילו פסיכולוגית, את המשאלה, כמו בין יודע מה, מפגשים מהסוג השלישי או איתי, המשאלה שיהיה איזה חייזרים טובים, ואולי אפילו לפעמים החרדה שיש חייזרים רעים, אבל שמה שבעצם מונח שם, זה שאני בעצם מקווה שיש מישהו לחלוק איתו את חוויית היתמות שלנו, כי נשארנו פה לבד, ואם אנחנו לבד ביקום, אז אנחנו נורא נורא בודדים, כי אין לי מי לשתף את ההרגשה שבעצם זה מת, אלוקים מת, כמו שניטשה אמר, באיזשהו מקום נאיבי של תמימות ראשונה. אז קודם כל, כמו שאמרתי, חשוב להבין שזה, כמו שזה עובר על כל בן אדם, זה עובר על החברה, ואנחנו בתוך החוויה הזאת. היא חוויה נורא מכוננת. עכשיו, הנה, תמימות ראשונה ומיטבה. עכשיו, אחרי שמבינים את הדבר הזה, אז נשאלת השאלה הגדולה הבאה. השאלה הגדולה הבאה היא, אז מה עושים? אז לאן הולכים מכאן? ופה יש מין אמירה כזאת, יש מין תשובה כזאת, שאין פה שאלה בעצם, שיש רק אפשרות אחת לאן להתקדם. והאפשרות הזאת היא האפשרות של הציניות המרירה, ושבונה כיסים של נחמה בתוך, או איים של נחמה בתוך אוקיינוס של חוסר משמעות. איים של משמעות ואוקיינוס של חוסר משמעות. איים, כיסים של נחמה. אבל זה עטוף בתוך תפיסת עולם צינית מרירה. כלומר, יש אוקיינוס של חוסר משמעות. העולם הוא גוש חומר שמונע באיזשהו תהליך עיוור. וכל המשמעות שאנחנו מייצרים, המצאנו את זה. ועכשיו צריך לעמוד באיזה מין הירואיות. אני לא אומר שזו תשובה היחידה, אני אומר שיש תשובה כזאת. היא מאוד חזקה בעולם. היא מאוד מאוד נמצאת ברקע של המון דברים. והיא אומרת שבעצם, מכיוון שאי אפשר ללכת אחורה, אז אסור להיות תמים, אסור להיות נאיבי, אתה צריך להיות מאוד מאוד בוגר, מחוספס, מפוקח, מודע, לא להשלות את עצמך בכלום, לא להתנחם בשום דמיון שווא, פשטני, קורץ, אלא לעמוד קשה וגם להתגונן בהתאם, לבנות שריון. זה לא סתם שבעידן הכי מודרני, בוא נגיד אחת האופנות הכי חזקות שהתפתחו, זה כבר קצת נרגע, בשנות ה-70 זה היה נורא חזק, זה היה הפאנק, בפאנק היה המון שפיצים בשיער ושפיצים בידיים, והיה אור, ויש משהו, אחרי זה גם שהוא לפירסינג, יש משהו בכל הדבר הזה שהוא בעצם אומר, אני לא נאיבי בכלל, אני עושה קעקוע, אני לובש אור, אני לא פוחד מהעולם, ואני גם לא משלה את עצמי בכלום, ואני מישיר מבט לכל הדברים האלה, וזהו, זאת האמת, זה צריך להיות, קוראים לזה באנגלית, brutally honest, להיות כנה בצורה ברוטלית, כי העולם הוא ברוטלי. אז זה אפשרות אחת. והרבה פעמים יש דמות כזאת של אדם מאוד ציניקן, מפוקח, שמסתכל מהצד על זה שהולך זה שחוזר בתשובה, זה שהולך לאסטרולוגיה, זה שמאמין באהבה מבט ראשון, זה שרואה סדרות רומנטיות, זה שהולך למדיטציה. הוא מסתכל על כל הדברים האלה והוא מצחקק, הוא מצקצק, והוא יודע הוא חושב שהוא יודע שכולם משלים את עצמם, והוא רואה את הדברים כמו שהם בצורה מפוקחת. וזה דרך אחת די מתבקשת מכל הדברים האלה. זה גם קורה אגב לכל אחד, מישהו שנפגע מינית, בחורה שנפגעה מינית, היא נהיית מאוד מאוד מחוספסת ומאוד כאילו מאוד פתוחה, היא בונה בעצם עליה הגנות. אדם שפגעו בו, הוא נהיה מאוד מאוד ציני, הוא עובר איזו התבגרות מועצת כזאת. ואנחנו באיזשהו מקום בהתבגרות המועצת הזאת. אבל מה שאני רוצה בעצם לשים כאן על השולחן, זה לפתוח איזו אופציה אחרת. והאופציה אחרת היא להגיד שזה לא מסלול אחד, אלא הרגע הזה, גם בחיים של כל אחד, וגם אנחנו עכשיו כולנו בחוויה הזאת, זה בעצם צומת. וזה לא שאם אי אפשר ללכת אחורה, אז הדרך קדימה היא נורא נורא ברורה ופשוטה. אלא בעצם יש כאן צומת, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת אמרנו אותה, והיא מאוד מאוד נוכחת בעולם הזה. ורואים אותה ומתבטאת בהמון צורות. יש עוד אפשרות. האפשרות השנייה היא מין שילוב של ללכת קדימה וללכת אחורה. אבל היא לא רק קדימה והיא לא רק אחורה. באיזה מובן היא ללכת אחורה? היא ללכת אחורה במובן שהיא רוצה להחזיר איזושהי תמימות. היא מאמינה שאפשר לעשות את זה. היא רוצה לנסות בכל זאת לעשות את זה. אבל התמימות הזאת היא לא התמימות הראשונה. היא לא התמימות שהייתה ונשברה ואי אפשר לחזור אליה. אלא מה שאמרתי בהתחלה, תמימות שנייה. ועכשיו השאלה היא מה זה תמימות שנייה. עכשיו אני רגע אחזיר את זה אליכם, וכמו שעשינו סיבוב פעם ראשונה, אני רוצה שתנסו לזרוק, ואני תכף אגיד לכם מה אני חושב על זה. אבל תנסו לזרוק לחלל האוויר מילים שנשמעות לכם אפשריות, או שככה נדמה לנראה לכם, או מאיר לכם שאולי קשור לביטוי הזה תמימות שנייה.
כאילו לבוא ולתת להאמין מה שנקרא, אבל לא לפחד גם מהחשבה. מה שנקרא לדעת שאני יכול להתאכזב, אבל לא לפחד מזה.
להאמין אבל לא לפחד מהאכזבה. לדעת שהיא יכולה לקרות. חזרה בתשובה? למה זה לא תמות ראשונה? חזרה בתשובה מתוך היכרות וניסיון עם העולם הגדול ועם האלטרנטיבה. עוד משהו? מה המילה הראשונה? הדחקה, אמונה, תקווה. אוקיי, מה אני מדבר על המילה הדחקה ותכף? בחירה. דתל"ש שחוזר בתשובה. דתל"ש, דתל"ש זה דתי לשעבר למי שלא יודע. דתל"שלש. יש גם עוד מושג שהמצאתי פעם, שנקרא דלעת. דלעת. דלעת זה דתי לעתיד. אותנטיות. לא, אני בסדר, יש לי בירה. מה אם זה תמימות ראשונה? אני... מה? אני חושב שמדברת על הדחקה מודעת. יש הבדל באנגלית, בעברית זו אותה מילה, ובאנגלית יש הבדל בפסיכולוגיה בין repression וsuppression. שrepression זה ההדחקה הלא טובה שעושה קומפלקסים ובעיות, שאני בעצם לא יודע שאני מדחיק. אבל מה שהיא דיברה זה suppression, שזה הדחקה מודעת. כלומר, אני יודע אבל אני בוחר להיות מעל זה באיזשהו אופן, או לא לתת לזה לנהל אותי, או לא לשים את זה במרכז. אוקיי, תשובות מעולות. אז אני אנסה לנסח את התשובה שלי ובעצם לאסוף לתוכה את התשובות האלה, כי אני חושב שהם, אתם קולטים לאן אני הולך. אני אנסה להגדיר את זה רגע. תמימות שנייה היא תמימות לא נאיבית, כלומר תמימות מפוקחת, היא תמימות שבוחרים בה. בניגוד לתמימות הראשונה שלא בחרנו בה, התמימות הראשונה נולדנו לתוכה בכל אחד מהתחומים שראינו. בתמימות השנייה אני בוחר באיזשהו מקום בכל יום מחדש, אני מודע לאפשרות לאלטרנטיבה שלה, אני מודע לזה שאפשר להסתכל על העולם שלא דרך העיניים האלה, ובעצם הכל נמצא במילה שנייה. עצם זה שהיא שנייה, זה אומר שהיא לא ראשונה. לא ראשונה, זה אומר שהיא, אני כבר הכרתי תמימות אחת שנשברה לי, והיא תמימות אחרת. היא כבר באה בעקבות, היא כבר, אני בוגר יותר. היא על גבי השבר והמשבר שעבר עליי מקודם. כלומר, אני מאוד מאוד יודע שהדברים יכולים להיות רעים וקשים ומרים, אני יודע שאנשים יכולים להיות לאכזב אותי ולפגוע בי, אני יודע שהעולם מתנהל לפי חוקיות שלא כל כך בקלות היא נשברת, אני יודע שאני לא מושלם, אני יודע שאף אחד לא מושלם, ואחרי כל הידיעות האלה, ועל גבי כל הידיעות האלה, אני בכל זאת בוחר להאמין שהעתיד לא בהכרח יהיה כמו העבר, ושמה שאנחנו יודעים זה לא כל התמונה, ושאפשר עוד להסיט את הדברים, לגלגל אותם לכיוון טוב יותר, ובכלל שיכול להיות משהו מעבר לחוקיות של העולם הזה, מעבר לטבע. זה בעצם המון המון דברים, לכן יש לנו, לכן אנחנו רוצים לחלק את זה לכמה פגישות. אז בעצם מה זה? זה תמימות בוגרת, זה תמימות מפוקחת. הציום שלה זה לא של ילד, זה של מבוגר שבוחר מחדש להסתכל על העולם בעיניים של ילד, לא בגלל שהוא עיוור, לא בגלל שהוא הולך לגן עדן של שוטים, אלא דווקא בגלל שהוא כל כך מפוקח, הוא כל כך רואה הכל, שהוא מחליט לראות גם את מה שעדיין לא רואים. וזה את האפשרות שהדברים יהיו טובים יותר, או שיש לדברים בכל זאת כן משמעות. או שכן ייתכן בעולם שבו יש המון המון שברי אמיתות ונרטיבים ותפיסות, כן אפשר בכל זאת לאחוז באמיתות ולחבר אותם ולצרף אותם ולהגיע למשהו אמיתי ולמצוא משמעות אמיתית שאנחנו לא רק מכוננים אותה כדי לנחם את עצמנו. והוא חוזר לאט לאט, הוא משחזר איזה מין ראייה תמימה, אבל מצד שני הוא כל הזמן גם מודע לזה, לכל הדברים שהוא לא היה מודע אליהם התמימות הראשונה. עכשיו, אחד הציורים של הדבר הזה מאוד חזק, זה לצייר משקפיים שעדשה אחת נשברה. ואם אני מסתכל על העולם רק דרך העדשה הזאת, אני רואה עולם שבור. ולא רק בגלל שאני לוקח עדשה שבורה, אלא בגלל שהעדשה באמת מראה לי משהו. היא לא סתם נשברה, היא נשברה כי שברו לי אותה, ושברו לי אותה כי העולם שבור. ואם אני עוצם את העין השנייה, או אם אני אומר, העולם הזה כזה שבור, אני בעצמי אשבור כבר את העדשה השנייה. ואני אראה את כל החיים כעולם שבור. ויש תנאי שרואה את העולם דרך המשקפיים הברודים, משקפיים שלמים, שהכל נראה ורוד וטוב. אבל יש שילוב, שזה לראות שהעדשה אחת רואה את העולם דרך השברון המאוד אמיתי, השבר הוא אמיתי, והעדשה השנייה רואה את העולם דרך בכל זאת איזה מין עדשה מלוטשת או מתוקנת, או שהוא בנה אותה מחדש. אז זה באיזשהו מקום ההגדרה של תמימות שנייה. עכשיו תראו, הכל פה זה רוצים ללמוד את הדברים האלה מתוך היהדות, גם מתוך קבלה. כשמדברים ביהדות על תמימות, כתוב, פרשה קודמת היה את זה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אשרי תמימי דרך ההולכים בעצת השם. יש המון פסוקים על תמימות. אפשר לחשוב שהכוונה היא לתמימות נאיבית, לתמימות ראשונה. אל תחשוב, אל תדע, אל תלמד, תסתכל למעלה, תאמין שהכל יהיה בסדר, תהיה תמים. אבל יש כמה הוכחות נורא חזקות לזה שזה לא הכוונה. וההוכחה הכי חזקה היא שהפעם הראשונה שנאמר ליהודי הראשון שקוראים לו הזמנה להיות תמים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, התהלך לפניי והיה תמים. באיזה גיל הוא אומר לו את זה? הוא אומר לו את זה כשהוא כבר בן 99. והוא אומר לו את זה אחרי שהוא מתמודד עם מסעות, עם רעב, עם זה שחטפו את אשתו לפרעו, עם עקרות, עם המון המון צרות והמון התמודדויות. ובגיל 99 הוא אומר לו, אני רוצה שעכשיו תתחיל להיות תמים. והתמימות הזאת, אגב, איך היא נעשית? היא נעשית על ידי זה שהוא עושה לעצמו ברית מילה. ברית מילה זה אומר שהוא דווקא חותך משהו מעצמו. הוא כאילו נהיה קצת פחות תמים או שלם באיזה מובן פיזי. אבל הוא מתחבר דרך זה לאיזה מין תמימות אחרת, שיש בה איזה מין אמונה שלמרות הכל יש סיכוי. עכשיו, הציניקן עומד ואומר, תמימות ראשונה, שנייה, זה הכל אותו דבר. אבל התמים השני, מי שהולך על התמימות השנייה, הוא צריך באיזשהו מקום להוכיח לו, להראות לו, להתעקש מולו, שזה לא נכון. זה לא נכון, אני יודע את כל מה שאתה יודע, אבל אני גם אתה לא יודע הכל. אתן רגע ציור פשוט את הדבר הזה. לא משנה כמה ידע מדעי כבר יש לי, לא משנה כמה גילינו יבשות ומפינו את העולם ויש גוגל ארת', ולא משנה כמה יש ויקיפדיה וזה הולך ונהיה מקיף הכל, ולא משנה כמה פרויד ומרקס ודרווין כבר היו בעולם והסבירו הכל, יש, סך הידע האנושי הוא איזה מין מסגרת. היא כבר הרבה יותר גדולה מפעם, בסדר. אבל היא איזושהי מין מסגרת, איזה מין תמונה. ומה שאני יודע, אני יודע בתוך התמונה, אבל יש המון המון, לאין סוף, לאין ארוך, מה שאני לא יודע מחוץ לתמונה. ואני יכול להניח ולהגיד לעצמי שמה שמחוץ לתמונה הוא בדיוק אותו דבר, כמו שיש בתמונה, זה ממשיך, זה נהיה אותו דבר שם. אבל אתה לא באמת יודע את זה. אז אם אתה ספקן אמיתי, הציניקן הרי הוא ספקן. הוא אומר, נו, תמימות שנייה, אני יותר מדי ראיתי דברים בעולם הזה, אני מטיל ספק שזה לא ככה. והבעל התמימות השנייה אומר לו, אם אתה כזה ספקן, אז למה לא תטיל ספק גם בספקנות שלך? ותטיל ספק בספקנות שמניחה שאם עד עכשיו דברים הסבירו את עצמם באיזה צורה, אז שאם המדע הצליח להסביר הרבה דברים, אז הוא הצליח להסביר את הכל. זה משוגע לחשוב את זה, בגלל שאתה לא יודע הכל, ואף לא תדע הכל. אז בעצם יש פה איזו בחירה באמת להשאיר בסימן שאלה את מה שמחוץ למסגרת, מחוץ לתמונה, ואז לבוא ולהגיד, אם אני לא יודע, אז זה תלוי במה אני בוחר להאמין. אני יכול לבחור להאמין שאם עד עכשיו כל האהבות שלי החזיבו אותי והלב שלי תמיד נשבר, אז בטח גם זה ימשיך ככה לנצח. ואני יכול לבחור להאמין שבפעם הבאה אני אמצא אהבה אמיתית וטובה, וזה ימשיך ונעבוד על זה ונמצא את הדרך וזה יצליח. אבל הניסיון מראה לך שזה לא ככה. כן, אבל הניסיון רק מראה לי את העבר, הוא לא מראה לי את העתיד, ואני לא יודע מה יהיה בעתיד. וכאן שאני לא יודע, אז זה הכל רק אמונות ודמיונות ומחשבות והשערות שלי. ויכול להיות שיהיה גרוע, אבל גם יכול להיות שיהיה טוב. ועכשיו השאלה, מה אני בוחר להאמין? זה בעצם מה שנקרא חשיבה חיובית. אז החשיבה החיובית נורא נורא מודעת לעצמי. כי נורא מודעת לאפשרות של חשיבה שלילית. היא כל הזמן רואה את הדרך לראות את הדברים בצורה שלילית. כן, כל הזמן עין אחת מסתכל לדרך העדשה השבורה. אבל אני מתעקש לא ללכת לפיה. עכשיו, הדימוי הכי חזק לדבר הזה, וזו הסיבה שעשינו את כל השיעורים האלה באלול. עכשיו זה חודש אלול בלוח העברי. רצינו להתחיל שבוע שעבר, אבל זה יצא ככה שנתחיל בשבוע השני, ואנחנו ממשיכים לתוך מה שנקרא סרט ימי תשובה, זה אחרי ראש השנה גם. ארבעה שיעורים. מה זה הסיפור של אלול? אז קצת רגע נסתכל אחורה ונראה איך הרעיון הזה של התמימות השנייה, של תמימות לא נאיבית, הוא עומד בלב ליבה של היהדות בצורה מאוד מאוד חזקה. לא אומר שכולם חיים את זה, יש כל מי שחי את היהדות ולומד את הדברים האלה מגיל אפס, הוא בהכרח מבין את זה ומעריך את זה, אבל אני כן מאוד מאוד ברור לי שזה שם. ואני עכשיו אנסה להראות לכם את זה. אז נבין רגע איפה אלול במעגל השנה, מה קורה במעגל השנה. אז נלך רגע אחורה, כמעט חצי שנה לפסח. פסח היה יציאת מצרים. אחרי יציאת מצרים יש שבעה שבועות, נקרא ספירת העומר, שזה עם ישראל נודדת שמגיע להר סיני. מגיע להר סיני זה וב סיוון. וב סיוון זה חג שבועות, חג מתן תורה, עשרת הדיברות, משה רבנו עולה להר להביא את לוחות הברית. כמה זמן הוא מבלה בהר סיני? 40 יום. מוו סיוון, זה יוצא סוף סיוון, ומגיע לאמצע תמוז, י"ז בתמוז. בי"ז בתמוז הוא יורד עם הלוחות הראשונים, אחרי שהיה מעמד הר סיני, וכל העם היה נביאים, וכולם שמעו את הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר, ושמעו את עשרת הדיברות, עברו 40 יום, הוא יורד בי"ז תמוז מהר סיני, ומה הוא רואה? הוא רואה את כל עם ישראל משתחווה ורוקד סביב עגל הזהב. למרות שהם היו מאוד תמימים ומאוד באמונה וראו את עשרת המכות וראו את קריאת ים סוף וראו שמות עשרת הדברות, הם בכל זאת נופלים למשהו נורא גס ומלא חומר ומלא מלא ממלא את התאוות שלהם, והם נופלים, והוא כל כך נשבר מזה משה שהוא שובר את הלוחות, ויש פה משבר, שבירה, התמימות הראשונה נשברת, והלוחות האלה לא נדבקים מחדש, הם נשארים שברים לנצח. אף אחד לא מנסה להדביק אותם, אף אחד לא מציע להדביק אותם, אף אחד לא חושב שזה דבר נכון להדביק אותם, אף אחד לא חושב שצריך עכשיו לנסות לשחזר אותם. זה לא מה שקורה. נשבר, י"ז בתמוז, אבל צום, בגלל שהם עבדו את העגל והוא ראה את זה. ואז הוא לרגע חושב להתייאש, והקדוש ברוך הוא חושב להתייאש מהם. משה רבנו לוקח עוד 40 יום לבקש מהקדוש ברוך הוא לתת צ'אנס, הזדמנות שנייה לעם ישראל. עוברים עוד 40 יום. זה מגיע לאן? מי"ז תמוז, עוברים 40 יום, הגענו לאלף אלול. באלף אלול הקדוש ברוך אומר למשה, בסדר, הגיע הזמן לעשות לוחות שניים, אבל זה לא יהיה כמו פעם קודמת. הפעם זה לא אני נותן לך את האבנים ואת הלוחות ואני חוקק עליהם, אני נותן לך, אתה צריך לחצוב את הלוחות האלה בעצמך למטה ולהעלות אותם למעלה, ואני אכתוב עליהם את עשרת הדיברות. העבודה משותפת, אתה צריך לחצוב את זה, פסול לך שני לוחות אבנים, זה בלוחות השניים. ובאלף אלול משה רבנו מכין את הלוחות השניים ועולה לעוד 40 יום, זה כבר סיבוב שלישי של 40 יום, ועולה ל-40 יום, זה 40 יום האלה, זה חודש אלול, ואז 10 ימים הראשונים של תשרי, שזה 10 ימי תשובה, שבעצם הם חלק מאלול באיזשהו מקום, אלול הוא באיזשהו מקום הוא 30 יום של אלול, אבל אם מוסיפים את 10 ימים של 10 ימי תשובה, זה בעצם חטיבה אחת, בהמון המון דברים זה אותו דבר. יש איזה רמז נורא יפה, שתמיד מסבירים שאלול זה ראשי תיבות משיר השירים, אני לדודי ודודי לי, אבל אם מסתכלים על הסופי תיבות, על האות האחרונה, אז זה יוצא יוד 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 יוד, שזה בעצם 40. אז בראשי תיבות זה אלול, אלול זה 30 יום. אבל אם נסתכל על הסופי תיבות, אז זה רומז שיש שם 40 יום. כי בעצם זה ממשיך לתוך 10 ימים הראשונים של תשרי. וזה 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, להביא את הלוחות השניים, הלוחות הלא נאיבים. וביום כיפור הוא יורד עם הלוחות השניים. ואז עם ישראל רואה אותו, והפעם הוא לא עובד את העגל, והפעם אנשים שונים, הם יודעים שהם לא מושלמים, הם יודעים שיכולים לחטוא, הם יודעים שהלוחות יכולים להישבר, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא מוכן מצידו לעזוב אותם, ושום דבר לא מובן מאליו. ופתאום רואים גם שלמשה רבנו יש אור מהפנים, תמיד היה לו אור מהפנים, אבל הם רואים את זה בזכות כל המשברים שהם עברו. ככה מסבירים. שהם פתאום רואים, הם מסתנברים מהאור שיוצא לו מהפנים, הוא תחשים מסכה על הפנים. למה? בגלל שהם חטאו בעגל ונפלו ופגשו את המקומות השבורים שלהם והשבירים שלהם, והם יודעים ששום דבר לא מובטח לך בעולם הזה, שאתה יכול להגיע מלראות את הנס הכי גדול ביום אחד לשפל המדרגה למחרת, ואתה יכול להיות לחשוב על עצמך כל מיני דברים ולחתור, וגם מי שאומר לך שהוא אוהב אותך והבטיח כבר לאברהם יצחק ויעקב שהוא לא יעזוב אותך, מוכן לעזוב אותך. ומתוך השברים האלה נאיר איזה אור אחר לגמרי. עכשיו זה כל כך יסודי לדבר הזה. עכשיו מה קורה בסוף? לוקחים את השברי לוחות הראשונים, שזה כמו הדשה השבורה, לא זורקים אותם, שמים אותם בארון הקודש, בונים את ארון הקודש, שמים שם את השברי לוחות, את הזיכרון של השבר, את הזיכרון של התמימות הראשונה שנשברה, כי אתה חייבת להישבר, היא תמיד נשברת, ושמים איתה את הלוחות השניים. ודבר שממש גיליתי לאחרונה נורא יפה, שהרבי מגור הראשון, כל השפת אמת, הוא אמר דבר נורא יפה, אומר אלול, יש כל מיני ראשי תיבות לאלול, אבל הוא אמר פתאום עוד ראשי תיבות נורא נורא פשוטים. מה זה ראשי תיבות של אלול? חוץ מאני ודודי ודודי לי ועוד הרבה הרבה, הוא הוסיף משהו חדש, ארון לוחות ושברי לוחות. שהסיפור של אלול זה ארון לוחות ושברי לוחות, שאנחנו, הארון זה החיים שלנו, זה הנפש שלנו, זה הגוף שלנו, זה הכלי שלנו, שאנחנו נושאים איתו, הארון היו נושאים איתו ממקום למקום, ואנחנו חייבים, וזה השלמות, וזה קודש הקודשים, וזה בית מקדש, זה הלב של החיים שלנו, זה עומק העומקים של החיים שלנו, אנחנו חייבים ללכת שם עם הזיכרון של התמימות שנשברה, וזה אומר להיות מאוד מאוד לא נאיבים בכלל, פיקחים, ממולכים, צלולים לגבי עצמנו, לגבי אנשים אחרים, לא לרמות את עצמנו בפיפס. ויחד עם זה, לא לוותר על האמונה בשלמות, ובתקווה, ובמשמעות, וביכולת לתקן, וביכולת לחזור לאיזה שלמות. ומי שאומר לכם שהשלמות האמיתית היא רק אחד משני הדברים האלה, אז הוא לא הבין את הסוד הזה שנקרא אלול. אם הוא חושב שצריך ללכת רק עם שברי לוחות כל החיים, או אם הוא חושב שצריך ללכת רק עם לוחות שלמים ולשמור עליהם שלא יישברו, ואז שהם נשברים לנסות להדביק אותם באיזה סופר גלו ולנסות להעמיד פנים שזה לא קרה. שני האנשים האלה, כל אחד בצורה אחרת, עובד על עצמו, ואתם יכולים ללכת בחיים ולהסתכל בכל מיני רגעים על עצמכם ועל אחרים ולראות את שני סוגי הטעויות האלה. עכשיו, זה, כל זה, וזה מוביל באמת לסיום של מה שאני רוצה להגיד, ואז אני אשמח שנפתח את זה. זה מתחבר לעוד מאפיין של אלול, והוא גם נורא חזק. אלול זה החודש האחרון של השנה, זה מוביל לתשרי, אמרנו זה גם בעצם זולג לתשרי, כי הוא תופר, בעצם הוא תופר את סוף השנה עם תחילת השנה, שזה בדיוק העניין, את הסוף עם ההתחלה, בסופים אנחנו עייפים, אנחנו שבורים, ובהתחלות אנחנו מנסים בכל זאת לפתוח את הדף חדש ולהאמין מחדש, ואלול הוא בדיוק קו התפר הזה. יש, אתם יודעים, ביהדות לא עזבו את העולם האלילי, ולעזוב את העולם האלילי זה גם לעזוב את עובדי כוכבים ומזלות, ובין השאר זה גם לעזוב את האסטרולוגיה. והדבר מאוד מרכזי ביהדות זה לא להאמין באסטרולוגיה, לא להאמין שאפשר לחזות את העתיד, למה? כי אין מזל לישראל, וכי אפשר תמיד להתפלל, אפשר אז לבחור ולשנות את העתיד, והקדוש ברוך הוא יכול לשנות את העתיד, ואין כזה דבר אסטרולוגיה. אבל זה לא אומר שזרקו את הארון של המזלות. ואברהם אבינו מייחסים לו ספר, ספר הקבלה הראשון הראשון נקרא ספר יצירה. ספר יצירה אומרים שבעצם זה הכל הגיע מהחוכמה של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה אסטרולוג, כך כתוב בחז"ל, התפכח מהאסטרולוגיה, גילה את הקדוש ברוך הוא כשהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אבל זה לא שהוא בדיוק זרק את האסטרולוגיה, הוא כאילו גייר אותה. הוא לקח את הרעיונות מהאסטרולוגיה ואמר לחזות את העתיד אי אפשר עם זה, אבל להבין דברים על הזמנים, על החודשים אפשר. וזה כן אומר משהו, זה לא שטויות לגמרי, יש בזה איזה משהו. אז הוא כתב את ספר יצירה. ספר יצירה זה גם מתארך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שזה מעל המזלות, אבל גם שם את המזלות שם. אז מה המזל? כל זה הקדמה ארוכה למה המזל של אלול. מי יודע מה המזל של אלול?
בתולה.
בתולה. שזה נורא 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 מוזר. שבחודש האחרון של השנה יהיה מזל בתולה. הייתי חושב שמזל בתולה יהיה בחודש תשרי. יהיה בחודש הראשון. אבל דווקא שמים את זה בחודש האחרון. מה זה בתולה? מה זה בתוליות? תמימות. וזה אגב בדיוק תמימות שאי אפשר לשחזר אותה. בתוליות זה עד רגע מסוים בחיים, ואז אין את זה, ואז אי אפשר לחזור לזה. ואי אפשר להזביק את זה, אי אפשר לשחזר את זה. אבל שמו את זה בחודש האחרון של השנה. מה זה אומר שמזל אלול זה מזל בתולה? אז זה אומר בצורה מאוד פשוטה, ש... ברגעים שנראים כמו סוף, וברגעים שנראים כאילו כבר הכל רק מאחוריי ולא לפניי, שאני מרגיש שכבר נשברתי ונשחקתי ונפגמתי ונפצעתי וחוללתי ואולי גם חיללתי, אז אני נזכר שיש איזה רובד בתוכי עמוק שהוא עדיין ותמיד בתולי, שכל שנה מחדש יש בתולה, והיא נמצאת שם בסוף, בסוף שהוא גם התחלה. שלא משנה מה עבר עליי, יש איזה רובד טהור בנפש, בנשמה. יש גם מבחנה כזאת בנפש ונשמה, שהנפש יש לה תמימות ראשונה, ואז התמימות הזאת נשברת. אבל הנשמה אי אפשר לשבור לה את התמימות. היא תמיד תמיד בתולה. ואגב יש דבר מדהים על המילה בתולה עצמה בעברית. המילה בתולה עצמה מתחילה במילה בת, כי בתולה זה בדרך כלל צעירה, אישה נולדת בתולה, מתישהו בדרך הטבע, בחיים טובים, נורמליים, היא מאבדת את הבתוליות שלה, ואז זה אומר קשור לבת, לילדה צעירה, וזה שתי אותיות הראשונות זה בת. שלוש אותיות אחרי זה זה וו למד ה. וו למד ה, תעשו את הגימטריה, וו זה 6, למד זה 30, ה זה 5, זה יוצא לכם ביחד 41. אין סוף מילים שאפשר להגיד ל-41, כדי שהגימטריה שלהם זה 41, ויש, המילה הכי מתבקשת זה פשוט לקחת 41, מ' ו-א', ומ' ו-א' זה יוצא אם, ויוצא שהמילה בתולה זה בגימטריה בת ועוד אם, כשהמילה בת היא ממש נוכחת שם, והמילה אם זה פשוט שער האותיות. כלומר, הבתולה, במובן הגבוה של המילה בתולה, זה לא, המילה הזאת, הפשט שלה, זה תמימות ראשונה. יש בתוליות, יש תמימות ראשונה שהולכת לאיבוד. אבל בעומק שלה היא משקפת, היא מאותתת על איזו בתוליות גבוהה, שהיא מין נשיאת הפכים של להיות בת תמימה, ולהיות אם, ואם היא לא בתולה, היא לא יכולה להיות בתולה, אלא אם כך זה הבתולה הקדושה של הנוצרים, כן. אבל אם זה לא זה, ואגב גם זה, זה רק לפני הלידה, לכאורה. ואם היא אם, אז היא לא בתולה. וזה אומר שיש לה ניסיון, חיים, והיא לא נאיבית, והיא מפוכחת, והיא מבוגרת, והיא חכמה, והיא יודעת, אבל היא גם בת. היא איזה מין שילוב של בת ואם ביחד. אז זה קשור לחודש אלול, כי חודש אלול זה ארון לוחות ושברי לוחות. הלוחות השלמים השניים זה כמו האם, והשברי לוחות זה כמו הבת שמתי שהוא מאבד את הבתולים, או להפך, שהאם כבר יודעת מה זה שבר, והבת עדיין לא יודעת, אז יש לה איזה מין שלמות, אפשר לעבור מאחד לשני, ולראות שפעם האם היא השלמות והבת היא השבר, ופעם האם היא דווקא זאת שיודעת מה זה שבר, והבת עדיין מאמינה בשלמות, וזה בסדר, זה הולך ביחד שתי ההתבוננויות האלה, כי בסוף זה משלים לאותה נקודה, שהנקודה הזאת היא שצריך ללכת משני הדברים האלה ביחד. שאני רוצה לסיים כל הדבר הזה בסיפור קצר, ומאוד מאוד חזק, שבשבילי הסיפור הזה זה אלול. הוא הולך איתי הרבה שנים, ואני תמיד מתרגש ממנו, ואני מרגיש שהוא ממש בדיוק מצייר את הציור הזה של מה זה הבתוליות הזאת המורכבת והמעניינת של אלול, שהיא נותנת תקווה כל פעם, שיש איזה קומה עמוקה בנפש שאי אפשר לפגוע בה, אי אפשר לפצוע אותה, אי אפשר לשבור אותה, והיא תמיד תבחר מחדש בתקווה ובאמונה ובטוב, היא תאמין בטוב של האחרים, והיא תמוסס את החומות, והיא תשתקם מכל המשברים, והיא אף לא תרגיש שהיא קורבן אינסופי של החיים, והיא אף לא תרגיש שהיא המקרבן האינסופי של החיים, אם במקרה זה מה שהיא מרגישה. והסיפור הולך ככה, הסיפור מופיע בגמרא, זה בעצם חלק משלושה סיפורים, זה אחד מהם. הסיפור במסגרת זה על רב אחד שקוראו לו רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה אומר דבר נורא מעניין, הוא אומר, בכל החיים שלי, כל האנשים שהתווכחתי איתם ולמדתי איתם ופגשתי אותם, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי. מה הכוונה? ניצח אותי, לא לימד אותי מה שלא ידעתי. רק שלושה אנשים. היה שלושה אנשים שהם היחידים שניצחו אותי, לימדו אותי לקח, פנצ'רו אותי והתקילו אותי, ובאמת, וואו, קלטתי שאני לא יודע משהו. והאנשים האלה זה היה אישה, ילד וילדה. ואישה, ילד וילדה, כן, בעולם קדום, שגברים ונשים הם לא באותו מעמד, אז גם האישה פה זה כאילו שובר את האגו, וכל שכן ילד וילדה, ודווקא אישה, ילד וילדה, הם ניצחו אותו. ואז כל אחד זה סיפור. אנחנו נתמקד רק בסיפור אחד, זה סיפור של הילדה. זה הכי מתאים למזל בתולה, ולבתוליות ולאלול. וכפי שנראה, זה, גם היא מסמלת משהו, גם הוא בעצמו עובר פה משהו, יש שאלה מה עובר עליו. הסיפור נורא קצר, סיפורים בגמרא הם נורא נורא קצרים, אבל זה ממש מועט המחזיק את המרובה. זה כמו הפח שמן מחנוכה, שזה כמה שורות, כמה שאתה מסתכל בזה, זה קולט בזה יותר. הסיפור הוא, רבי יהושע בן חנניה. אז הוא אומר, פעם אחת הלכתי בדרך, ופתאום ראיתי דרך קיצור, דרך שדה אחד. היה לי דרך ארוכה לעבור, אגב זה מוטיב חוזר אצלו שמחפש קיצורי דרך. הוא ראה קיצור דרך, דרך איזה שדה. הוא ראה שמישהו כבר דרך ויצר שביל, הוא דרך על התבועה שתומחת שם, יצר שביל, מה הוא עושה? הוא בסך הכל הולך על מה שמישהו כבר דרך. אז הוא אומר, טוב, אני לא הורס, אני לא מקלקל, אני לא שומר, מישהו כבר יצר את זה, אני הולך ללכת בדרך הזאת, יוצר לי את הדרך. לא הייתי עושה את זה מההתחלה, אבל אני הולך עכשיו, מישהו כבר דרך פה. אז הוא מתחיל ללכת. פתאום הופיעה איזה ילדה. מה היא עושה שם? לא ברור מי, אם היא הייתה בדרך, היא נמצאת בשדה. והיא אומרת לו, מה אתה עושה? מה אתה הולך פה? אז הוא אומר לה, כבר זה דרך כבושה, כבר כבשו אותה, כבר מישהו הלך פה. אז היא אומרת לו שלוש מילים. ובזה היא מנצחת אותו. היא אומרת לו שלוש מילים. היא אומרת לו, ליסטים כמותך כבשוה. מה זה ליסטים? גנבים, שודדים. ליסטים כמותך כבשוע. אלה שהלכו בו מקודם, שאתה חוזר על הצעדים האלה, הם לא היו בסדר, זה לא שדה שלהם. הם הלכו והרסו פה כמה זרעים וכמה תבועה, הם הלכו ושברו. ואז היא, אבל זה המילה הראשונה ליסטים, אבל אז היא אומרת לו, ליסטים כמותך. אבל לא יכול לענות על זה נורא פשוט, לא נכון, זה לא כמוני, הם היו ראשונים. ואני בסך הכל הולך פה פעם שנייה. אני פחות גרוע מהם, אבל היא לא, לא, היא אומרת לו ליסטים כמותך. למה זה? למה היא משווה אותו לראשונים? הרי הראשונים שברו את התמימות הראשונה של השדה. זה כמו איזה מישהי שפגמו בה, פגעו בה. ואז בא מישהו ואומר, נו, היא כבר לא תמימה. נו, היא כבר לא ילדה. וזה לא רק על אישה, אז אפשר להגיד את זה על כל אחד, על הנפש של כל אחד. אני כבר לא תמים, אני יכול. העיניים שלי שכבר ראו כל מיני דברים, אני יכולות לסבול את כל הדברים הכי רעים בעולם, אני יכול להראות לעצמי. אני יכול לקרוא ולראות ולשמוע, ואולי גם לחוות הכל, כי אני כבר לא תמים. אבל אז היא אומרת לו, כשאתה דורך פעם שנייה, ואחריך יבוא שלישי ורביעי, כי אין הבדל בין הפעם השנייה למאה. זה לא משנה. ברגע שאתה חוזר לדרוך, אתה לא מאפשר לשדה הזאת לצמוח מחדש. אתה לא מאפשר לתמימות השנייה להופיע. מה זה בכלל הציור הזה? שיש פה ילדה באמצע השדה הזה. הרבה פעמים שדה והאדמה זה משול לאישה, כמו עם האדמה. שדה חרוש, בצורה הכי פשוטה, שיש פה איזה כמו בטן, בטן האדמה הגדולה, וזורעים אותה, שמים בזרעים ומשקים אותה עם הצמיחה, והשדה והאדמה משול לאישה. אבל יש פה שדה חרוש, ושדה גם שדרכו עליו, אבל באמצע השדה הזה, באמצע האישה המבוגרת הזאת, האימא הזאת, האימא האדמה הזאת, יש בת. בת ועוד אם שווה בתולה, שווה הנשיאת הפכים הזאת. היא מראה לו שאתה חושב שכבר אין ילדות במקום הזה, אין תמימות במקום הזה. אתה אומר, מישהו עבר ודרך, הוא היה ציני. אני בסך הכל חוזר על הצעדים שלו, אני בסך הכל ממשיך את הדפוס שלו. אבל היא אומרת לו, לא, 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 יש פה, אני, יש פה אותי, אני עוד ילדה, אני עוד תום, ותקווה, ואמונה, ורצון לשקם ולשחזר, ולהציל, ואתה לא נותן לי להתבטא, אתה מתייג אותי, בתור מישהו שאיבד את התמימות, ואתה מתייג את עצמך גם, כי אתה אומר, אני שונה מהם, אני לא יכול, אני לא, אתה מספר לעצמך שאתה כדי צדיק. ואני מראה לך שאתה, יש גם לך מה לתקן, וגם השדה הזאת, למה התייאשת מהשדה, יכול לצמוח מחדש. וזה אחד מהסיפורים שרבי יהושע בן חנניה מספר, על מי ניצח אותו, ומי לימד אותו לקח מאוד מאוד גדול ועמוק על החיים שלו. אז מה שבעצם עשיתי שנעשה כאן, זה רק מבוא. המבוא הזה היה בעצם, להתחיל לפתוח את הרעיון הזה, את המושג הזה שנקרא תמימות שנייה, ולהסביר לעצמנו איפה זה יכול להשתלב בחיים. קודם כל לנסח את זה, יש דברים שכולנו קצת יודעים או קצת מרגישים או קצת חושבים, אבל צריך להגדיר אותם, וצריך לראות איפה זה משתלב בדיוק בסיפור החיים שלנו בכל רגע נתון. וכולנו מכירים את התמימות הראשונה שנשברה, וכולנו רואים מה קורה בעולם, ורואים את האווירה של העולם שמשדרת המון ציניות, חספוס, ומראה את הדבר הזה שכאילו אי אפשר לחזור אחורה, באמת לא צריך לחזור. אבל אני חושב שהצמד המילים האלה, תמימות שנייה, זה אוצר, זה פתח מדהים, זה מין גאונות. להגיד את המילים האלה ולאט לאט לסרטט אותם, להבין אותם, להבין מה זה אומר לכל מצב ספציפי בחיים שלי. איך אני יכול עכשיו לגשת לזה? בתמימות ראשונה, שזה מסוכן, בפיקחון מאוד בוגר וציני, שזה אולי לא מסוכן ברמה הישרדותית, אבל זה באיזשהו מקום אפילו עוד יותר מסוכן לנפש שלי, לעדינות שלי, לעתיד שלי, כאדם שרוצה לבנות חיים של משמעות וטובים וראויים ופנימיים ועמוקים, ושיש בהם איזו התחדשות ויש בהם איזו התעדנות לעדינות שלי. אם אני נהיה ציני, אני בוגד בעדינות שלי. ואחרי שתי האפשרויות האלה למצוא את האפשרות השלישית, האפשרות של התמימות השנייה, שהיא לוקחת בעצם את הטוב משני הדברים האלה, משתי האפשרויות הלא טובות האלה. היא לוקחת את הפיכחון מהציניקן שבי, היא לוקחת את התמימות מהילד שבי, והיא מחברת אותם לאיזה מין בריאה חדשה שהיא בעצם רק איתה אפשר, אפשר באמת ללכת קדימה בצורה שהיא גם תהיה, גם תהיה בתוך העולם, והיא גם תהיה בחוץ, וגם תהיה באמת באמת מחוברת ומכבדת כלפי העולם הפנימי שלי.